כתוב בפסוק י"ד, כן. כל העובר על הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני. אומר רש"י, למה דווקא הגיל הזה בין 20 שנה ומעלה? למדך כאן שאין פחות מבין 20 יוצא לצבא ונמנה בכלל אנשים. היום באיזה גיל מתגייסים לצבא?
18.
אתם יודעים למה?
חי.
לא, הם לא למדו את הפרשה. אם היו לומדים את הפרשה, הם היו באים. למה? היום אדם גומר, ילד, נער גומר תיכון. אז מה יעשה? מה יעשה עכשיו? אז באמת, כבר הנערים בעצמה וההורים שלהם שמו לב שזה גיל מוקדם מדי. ובשנים האחרונות פתחו מכינות קדם צבאיות. ויש הרבה שהולכים, גם דתיים, לא דתיים, יש גם מכינות, הם הולכים למכינות קדם צבאית או לשירות, שנת שירות, לפני הצבא או משהו כזה. כי קודם כל התורה, היא אומרת, בצבא הולכים בגיל 20. זהו, זה מה שהוא אומר כאן. רש"י, זה התורה.
רש"י אומר, פחות מ-20 לא ילך לצבא.
לא ילך לצבא, בגיל 20, למה? כי בגיל 20, האדם הוא בשל להיות אדם כללי כבר. הרי אדם שהולך לצבא, הוא נהפך מאדם פרטי לאדם כללי. הוא חלק מהצבא לצבאות, צבאות השם. הוא נהפך לאדם שהתרומה שלו, גם כחייל, גם מכל הבחינות, התרומה שלו אל הציבור, באופן מעשי, באופן פעיל, הוא נהפך חלק מהכלל. אז גם בתרומה, זה התרומה כאן, אתה הולך להימנות מכלל ישראל, אז אלה שנמנים בכלל ישראל, זה לא רק שסתם מניין סטטיסטי או משהו כזה. שאלה, מה החלק שלך בתוך הכלל? האם אתה נמנע כשאתה תורם לכלל? אתה כמו חייל בצבא, אתה חלק מדבר כללי, או אתה אדם פרטי? זה מה שהתורה, או רש"י בא להגיד, אומר, מגיל 20 הולכים לצבא, ואז מגיל 20 אפשר להימנות בתוך הכלל, בתוך כלל ישראל. אבל פחות מזה, עדיין צריך בשילות, צריך גם פיזית, גם נפשית, גם מנטלית, כל צריך בשילות. מגיל 20 זה גיל שהוא מתאים כנראה לצבא, כמו שהוא אומר כאן. הוא מזכיר לי כאן את התלמידים מחוץ לארץ, פעם שהם באים אחרי שהם לומדים קצת מחלקה הזאת, מחלקה אחרת, אמרו לי, אני רוצה ללכת לצבא. שואל אותם, למה, מה יש? אני רוצה להרגיש חלק מעם ישראל. התחושה הזאת שאני לא רק חלק מעם ישראל במודע, אלא במעשה גם, בפועל, שאני הולך לצבא, זה כי נותן לו את המשפנקה, את החותמת, אני חלק מהכלל. זה מה שרש"י אומר. אין פחות מבין 20 יוצא לצבא, זה הגיל. וכמובן, זה הגיל שבו מונים את עם ישראל, את הבוגרים בעם ישראל. אנחנו פעם שעברה למדנו פאה, אמרנו שהמסכת הזאת עוסקת במתנות עניים, אבל נתחיל ללמוד את המשנה הראשונה. אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה. קודם כל, מה זאת אומרת אין להם שיעור? אומר כאן הרב, קראתי, מן התורה אין להם שיעור, מדרבנן יש להם שיעור. אבל מן התורה אין להם שיעור. זאת אומרת, אפילו אדם אין לו שיעור למעלה, אין לו שיעור למטה. כמה שאדם ייתן, זה נחשב. אפילו מעט או הרבה, זה נקרא אין להם שיעור. כלומר, שהתורה לא קבעה להם שיעור, ויוצא אדם מדי חובתו בהם, מן התורה בכל שיעור. אבל הכלל הוא, כל המרבה בהם, הרי זה משובח. שמצוותו יתרה, ויש לו תוספת שכר. ככה פוסק הרמב״ם, מביא הרמב״ם, את העניין הזה. אז נתחיל לראות דבר אחד לאחד מה הם הדברים. קודם כל הפאה. מה זה הפאה של השדה שצוותה התורה, כמו שלמדנו, להניח בשעת הקצירה לעניים, בסוף הקצירה, חלק לעניים, כמו שהבנו בהקדמה. ולא ניתנה בשיעור, אבל חכמים קבעו לשיעור, כמבואר להלן במשנה ב', נגיע ונראה, יש מדרגות מדרגות בדבר הזה. ביקורים, מה זה הביקורים? ביקורי פרי האדמה שצוותה התורה להביאם למקדש ויתנם לכהנים, אבל גם לא קבע להם שיעור, אפילו תביא זית אחד, זה הבאת כבר ביקורים. והרעיון, מה זה הרעיון? מלשון ראייה. זה בדיוק פרשת, גם מופיע גם פרשת השבוע שלנו. כן. שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, ולא ייראה לפני השם ריקם. מכאן שמצווה על כל זכר לעלות בשלושת רגלים לירושלים, ולהיראות במקדש ולהביא קורבן עולה הנקרא עולת ראייה, וכן קורבן שלמים הנקרא שלמי חגיגה. ואין שיעור למצווה זו מן התורה. כלומר, שלא אמרה התורה כמה זמן וכמה פעמים ייראה עולה לרגל במקדש. פעם, פעמיים, כל יום, כמה שיותר, הרי זה משובח. יכול אדם לצאת ידי חובתו ברעיון של רגע, לבוא לבית המקדש, להביא את הקורבן, רגע ולצאת. ואם הוא מרבה להיראות, הרי זה משובח. וכן, אין שיעור לדמי עולות וראייה בשלמי החגיגה שחייב עולה לרגל להביא, איש כמתנת ידו, מרם חכמים, קבעו להם שיעור, וגם זה נראה, ויוצא חזק ויוצא שיעורים. זאת אומרת, היום למשל, ברוך השם, אנחנו היום ברגלים, בירושלים, ירושלים פקוקה, ממש, בסוכות, בפסח, בשבועות. אנשים עולים, לא יכולים לעלות להר הבית, אבל להיראות בירושלים. כן, זה כבר נפך למנהג שאנשים באים לירושלים לרגלים קצת לראות את... אבל כשהוא בנה בית המקדש, אז אפילו אדם בא להר הבית, מציץ, כבר זה ייראה, כן. עוד, צריך עוד לראות, להביא קורבן כמובן, אבל עצם העובדה שאנחנו באים, אנחנו מתפעלים לירושלים, כל העם היהודי, כל מקום שהוא בגלובוס, נאמר, מתפללים עם הפנים לירושלים. וכשאדם בא לירושלים, לא רק מתפלל עם הפנים, ממש בא לירושלים. אז זה באמת דבר גדול. היום יש מנהג שאנשים הולכים לכותל, אני לא יודע אם שמתם לב. שמתם לב. למה דווקא דתיים? כל האנשים. אני זוכר, בגין נבחר להיות ראש ממשלה, דבר ראשון, זה ייראה. איפה ייראה? הולך לכותל. לראות, רוצה לראות. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אפילו נשיא ארצות הברית, אובמה, כשהוא, לפני שהוא נבחר, או אחרי שהוא נבחר, אני כבר לא זוכר מתי זה היה. אז הוא אומר, אני בא לארץ, אני רוצה ללכת לכותל. ניצוץ ממה שיהיה לעתיד לבוא, שכל המלאכים, כל השליטים, ירצו ברכה, לאן הם יבואו? להר הבית, לכותל. שם הקדוש ברוך הוא מתגלה, שם הברכה, שם כל השפע. כן. אז גם כאן, היום אנחנו באים לכותל, אנחנו משהו מעין זה שבאים, אפשר להיכנס להר הבית. חלק גדול מהדעות נאמר כך, אבל זה מצווה גדול, זה מה שהוא אומר. והרעיון מלשון ראייה, כן. וגמילות חסדים, יש שני סוגי גמילות חסדים. א', גמילות חסדים בממון, כגון להלוות לנצרכים, להכיל רעבים, להלביש ערומים, לפדות שבויים וכיוצא. ב', גמילות חסדים בגוף, כגון לבקר חולים, לקבור מתים, לנחם אבלים, לשמח חתן וכלה וכדומה. נחלקו המפרשים בפירוש מתנתנו. יש מפרשים שכל גמילות חסדים, בין ממון, בין בגוף, אין לו שיעור. כמה שזה יהיה, אני התלבטתי, למשל היום, יש לי חתונה. ואני צריך מצד שני להיות בקצה השני של הארץ. אז התלבטתי, מה אני, איך אני אעשה, איך אני אעשה, אני אעשה. אחרי שאני לומד את המשנה הזאת, עבר לעשייתה. אין לו שיעור, אומר. שמח, חתן וקלה. אפילו תבוא בסוף החתונה. ורק תגיד, מזל טוב, אז כבר משמח, חתן וקלה, נכון? אז אין לזה שיעור. אז כבר, איך כל הדבר. זה מה שהוא אומר. גם שימוח, חתן וקלה, בניחום אבלים. צריך לעשות מאמץ גדול, אין לזה שיעור. אפילו תבוא לדקה, להגיד מילה, משהו ניחום, זה כבר ניחום אבלים. זה כבר גמילות חסדים. אז זה לגבי גמילות חסדים. ותלמוד תורה, תלמוד תורה, אין לו שיעור, לא ימו ספר התורה הזה מפיך, הגית ביומה ובלילה, ואמרו, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרי, ופרק אחד ערבית, כי יהיה מצוות לא ימו ספר התורה הזה מפיך. ויש אומרים, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש ברם, כל המרבה בלימוד תורה, הרי זה משובח ונותנים לו שכר הרבה. זאת אומרת, לפעמים אדם נמצא באילוצים, אין לו זמן ללמוד, הוא לא יכול ללמוד. אז הוא אומר, אפילו הוא אומר, את המינימום הזה, קריאת שמע, בוקר, אבל לא אומרים את זה לעמי הארצות, אתם לא עמי הארצות, למה? עמי הארצות אומרים, כן, אגיד רבי המנהלה, קוראים קריאת שמע בבוקר, ובערב מסתפקים בזה, ולא לומדים כל היום, למרות שיש להם זמן ללמוד, כן. אז לא אומרים את זה ככה, אבל אין להם שיעור, הגאון מווילנה אומר, אלה דברים שאין תלמוד תורה, אין להם שיעור תלמוד תורה, הוא אומר, למעלה ולמטה. למעלה זאת אומרת, כמה שלא תלמד, אין לזה שיעור. אבל גם המינימום, אפילו אמרת פסוק אחד, לאות אחת, למדת דבר אחד, אז גם כן, זה מבחינת לימוד תורה. לא צריך לזלזל בשום דבר. היה פעם ישיבת... ישיבה בליטה, כלם נדמה לי, משהו כזה, ישיבה להם, בעלי מוסר. אז שם היה סדר, סדר, לימוד. 5 דקות. שאלו את הראש הישיבה, מה זה 5 דקות סדר לימוד? זאת אומרת, היו, לומדים איזה מוסר, משהו, איזה 5 דקות, הוא אומר, אלה דברים שאין לשהו. להרגיל את התלמידים, אפילו לפעמים באילוצים, אין לו זמן על 5 דקות, אז ילמד גם את 5 דקות האלה.
הרב עובדיה סיפר שכשהם היו בחורים בישיבה בדרך לנטילת ידיים לאוכל, הוא היה גמר ככה את כל ספר התנ״ך, נביאים, כתובים, הכל. בדקות האלה היה כל פעם קורה.
אין איזה שיעור.
יש לשים את זה בכל הישיבות. אמרו לי שיש אנשים שהולכים עם משנה ברורה, עם פרשת.
לנצל כל
הישיבות. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת בעולם הבא. כיבוד אביהם, גמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. מה זה הדברים? אלו הדברים שפירטנו, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, יש גורסים מפירותיהם, לא פירותיהם, אלא מהפירות שלהם. כגון, מכל מקום, פירוש הדברים שאדם נהנה מפרי מעשיו, לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. כמו, והקרן לעולם הבא קיימת לה. כיבוד אביהם, שנאמר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. פירש רש"י, למען יאריכון ימיך לעולם הבא, למען ייטב לך בחייך בעולם הזה. וגמילות חסדים שעודף צדקה וחסד, נמצא חיים צדקה וכבוד. חיים לעולם הבא, וצדקה וכבוד בעולם הזה. הייתי פעם פירוש, למה חיים קוראים לזה, למה לא חי? למה חיים? אז יש חיים, והרבה, פעמיים חיים. חי, ראשון י' מ' זה רבים, כן. גם חיי עולם הזה, גם חיי עולם הבא זה חיים. חיים, אתה יש לך גם חיי עולם הזה, גם חיי עולם הבא, זכית, אשריך, בטוב חלקך.
יש פה שאלה גדולה, מה זה צדקה וכבוד? אנחנו רודפים כבוד, הרי כתוב שאדם...
לא, גילוי כבוד השם.
זהו, יש עניין של כבוד האישי, אלא כבוד הלאומי.
כן, כן, אין כבוד אלא תורה. והבאת שלום, והבאת שלום בין האדם לחברו, שנאמר, בקש שלום ורדפהו, כשם שרודף צדקה, ימצא חיים וכבוד, ככה רודף שלום, ימצא חיים וכבוד. ותלמוד תורה כנגד כולם, לימוד תורה שקול כנגד כל המצוות. מובן הרמב״ם, שעל ידי תלמוד תורה זוכה אדם בכולם, בכל המצוות. שנאמר לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשה. ועוד כותב הרמב״ם, כשיעשה אדם המצוות התלויות בתועל בני אדם זה עם זה, כן, מצוות שראינו אותם, תחשב לו לצדקה לעולם הבא. לפי שעשה המצוות וימצא טובה בעולם הזה בעבור שנהג מנהג טוב עם בני אדם, כי כשינהג מנהג הזה ינהגו אחרים כמנהגו, ילמדו ממנו ויקבל כמו כן שכר מהעניין ההוא שלומדים ממנו, שאוכל פירותיהם בעולם הזה. וכל המצוות שבין אדם לחברו נכללות בגמילות חסדים. וברייתא הוסיפו עוד דבר, כפי הנוסח המצוי בסידורי התפילה, כך אומר. בכל זאת, התלמוד תורה, אין לך מידה טובה יותר מזו מאשר לימוד תורה. תנסו פעם, תראו. זה הדבר הכי חזק בחיים שמשפיע על האדם, משנה אותו, מיטיב איתו. ובדוק הדבר הזה 3,000 שנה. זה לא... זה לא דבר תיאורטי, זה דבר ניסיוני. סליחה. אנחנו בישראל בתחייתו, באמצע, כן? אמרנו שיסוד השם ליראיו, יסוד השם ליראיו, אדם שהוא יש לו יראת שמיים, הוא מאחד את הכל. הוא רואה את הכל מאלוקים. ברמת הבריאה כולה, הטבע, ההיסטוריה, ובאופן פרטי כמובן, הכל, ויסוד השם ליראיו, הוא מאחד את העולמות, כן. בפרטיות, באמצע כאן, לקראת למטה, מתגלה חזון העולמים שהכל מאוחד והכל מיחד, בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו, שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תכיל ארץ ותנוע. יאמו יחמרו, מימיו ירשו ערים בגאוותו, סלע נהר פלגיו ישמחו, איש אלוקיו קדוש, איש אלוקים, כן, קדוש משכני עליון, אלוקים בקרבה, בל תימור, יעזרה אלוקים לשנות בוקר. ואור הבוקר, גם בראשית כדרותו, מביקו מתוכו את האורה העליונה, שהמוסר העליון דורש, והפרטיות על כללות היש ושורש המציאות, הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, הטוב האלוקים לבטחה לכל ממלכות הארץ. הנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. כן. טוב, אז קצת מורכב הדבר, בוא נראה את זה אולי בצורה קצת יותר... הוא מתחיל כאן מביטוי של חורבן. כן, הוא אומר, בעצם זה קשור למה שלמדנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים כנשרים ושתים על פני המים. אם אינני טועה, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שבאלף השביעי יהיה חורבן. אנחנו אומרים, ההיסטוריה זה כנגד ששת ימי המעשה, 6,000 שנה, אנחנו בסוף, הייתי אומר, סוף מסלול של ההיסטוריה, אנחנו באלף השישי כבר, לקראת סוף האלף השישי, עוד כמה ימים, עוד כמה שנים אנחנו גומרים, מה יהיה באלף השביעי? אז הגמרא מביאה שם דעה שעד העולם יהיה יחרב, העולם יחרב. יש לזה כמה שאני זוכר, כמה דעות בדבר הזה. יש עוד יחרב מבחינת העולם הזה יחרב. זאת אומרת, כל מה שהיום חשוב בעולם הזה, כי... אז הגיע יום השבת, יום השבת לא עוסקים בעיני חולין, לא עוסקים בעיני חומר, בדברים כאלה, מקדשים את החומר. אבל אנחנו נגיע למדרגה כזאת, שהכל יהיה קודש. עכשיו, מה יעשו הצדיקים בעולם הזה, באלף השביעי, שהעולם יחרב? אז הגמרא אומרת, כאן מביא את הדבר, יעשה להם כנפיים כנשרים, והם שתים... על פני המים, שנאמר, מעל פני המים זה כל המים, זה העולם הזה, ענייני העולם הזה, ישוטו מעל כל הדבר הזה, כן? ויהיה להם כוח, למרות שאין להם את היבשה לנחות, בכל זאת יהיה להם לתלמידי חכמים, החליפו כוח, וקובע השם החליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יפו, זה יהיה מציאות... אילאית כזאת, זה יהיה באלף השביעי, נאמר לצדיקים, ככה הגמרא אומרת. אבל באופן כללי, כאילו יהיה חורבן באלף השביעי. אני חושב שזה מתייחס כאן הרב. בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו, שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שזה, כמו שאמרנו, כנגד שבת. כאילו, השבת זה עם האצילה על כל ימות ימות השבוע. אבל במילים אחרות, כל ששת ימי המעשה מקבלים את המשמעות שלהם. את הערך שלהם, את החשיבות שלהם, ממה? יום השבת. יום השבת, כאילו ששת ימי המעשה זה עץ, ויום השבת זה הפרי של העץ. אז בלי פרי העץ הזה לא שווה. זאת אומרת, הפרי בעצם מלמד על תכלית ששת ימי המעשה, תכלית העץ נאמר ככה. אז יום השבת הוא יום שמקרין על כל ששת ימי המעשה. עכשיו, האלף השביעי זה כנגד השבת. אז החורבן של כל הדברים הארציים שמקודם חשבנו שזה מה שיש, זה העיקר, החורבן הזה דווקא נותן ערך לכל הדברים. פתאום מתגלה שיש משהו מעל הארציות הזאת והחומריות הזאת. כמו בשבת, ככה באלף השביעי התגלה הדבר. וזה יקרין על כל על כל החיים, כן. שהכל הכוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית. גם מושג הכל, מושג הכללות לכוח אולי גם מהמושג הזה שנקרא ההחרבה הכללית. שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תכיל ארץ, תכיל מלשון תרעת ותנוע. ימו, יחמרו מימיו, ירשו ערים וגאוותו סלע, נער פלגה וישמחו. עיר אלוהים, קדוש משכני עליון, אלוהים בקרבה בלטימות, יעזרה אלוהים לפנות בוקר, למרות החורבן. למה? יהיה חורבן של כל אותם ערכים שחשבו שידי העיקר. ומה יישאר? ירושלים. אנחנו נהיה הערך שכולם יקבלו ממנו. דווקא החורבן של הדברים שהיו, הם יגלו דברים חדשים. כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות, הוא מחריבן, בונה עולמות, הוא מחריבן. החורבן זה המבוא לבניין, להתחדשות. דווקא החורבן הזה של אלף השביעי, הוא יביא בניין חדש של כל הבריאה כולה, כל האנושות כולה, כל הבריאה כולה, הבינו מה היה העיקר, מה הוא התפל. אני מקווה שאני מבין זה נכון כאן את הביטויים של ה... ואור הבוקר, גם בראשית קדרותו, כן, מביקו מתוכו את האורה העליונה, למרות שעדיין אין מספיק אור, שהמוסר העליון דורש מהפרטיות אל, אל כללות היש, בשורש המציאות כולה, כן, להיות מוסרי לא רק בפרטיות, אלא גם בכלליות, כל ההוויה כולה התגלה המוסריות. הנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות ממלכות, אתה הוא האלוקין לבדך לכל ממלכות הארץ, והנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. לאור הנס העליון מתגלה איך סעיפי הטבע כולם, הבלתי מובנים מצד עצמם, הם ענפיו והתפשטות אורו, וכל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידה בעולם, באדם, בנפש היחיד, בנפש העמים, בדאגות החיים היומיות, בהתגדרות הלאומים והמלכות, בעליותיהם וירידותיהם ונכלי הפוליטיקה, כל הדברים האלה מגמה אחת. מה היה המגמה? הכל ברצון השם. לנו זה נראה מסובך ומורכב, כן? בשיגונות המשתגעים אפילו. דוד אומר, כל דבר אומר, זה הכל
נכלי הפוליטיקה.
נכלי הפוליטיקה. מה, אתה לא יודע, פוליטיקה יש נוכלות, יש פוליטיקה כללית, עולמית, לאומית וגם פרטית לפעמים. נכלה הפוליטיקה. כל זה, השם לא נטש את העולם. בכל הסיבוכים האלה, הוא מנהיג את הכל. בשיגונות המשתגעים, בערמת הערומים, יש כאלה ערומים, איך אומרים, יש כאלה. בישרת לב הישרים, בחכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבורת הגיבורים, ברוח החלש של החלשים, בכל, רק יד האורה העליונה, אור חכמת כל עולמים, רוח השם, נשמת חיי העולם, היא מופיעה, הכל מופיע דרך, כל הדברים האלה מופיע יד השם, השגחה האלוקית.
חכמת הערומים, אין הכוונה לאנשים ערומים.
ודאי, החכמים שהם מסתרים את השני. תהיה ערום בעירה, מה
שאני. ערום זה נחש.
ערום בעירה, כתוב.
ערום זה חכם.
כן, חכם. ערום בעירה. זאת אומרת, אנחנו רואים מקריות, עוד מקרה ועוד מקרה, וכמו היום, בלגן שלם אצל הערבים וכל זה, הכל. יד השם. הכל זה השגחה. כל זה סוד השם למי? מי שיש יד שמיים רואה בכל דבר את ההשגחה האלוקית ואת המגמה האלוקית. הכל בעצם מתאחד. הכל הולך לגלות את השכינה, לגלות את מלכות השם. אתה רואה את זה? אשריך מה טוב חלקך. אתה לא רואה את זה? בוא למכון מאיר.